חולין דף סמך ד', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ג' עמוד ב', 5 שורות מלמטה, תנו רבנן. אדם נתקע באיזה מדינה זרה לדוגמה, אולי היה איזשהו עצירה באמצע הטיסה או משהו כזה, והוא נמצא הרבה זמן, הוא צריך לאכול, אין לו אוכל, הוא רוצה לקבל מהשוק המקומי, כל מיני סוגים של מצרכים, ירקות, פירות, עכשיו הוא רוצה גם ביצים. האם מותר לו לקנות ביצים אצל אנשים שהם אינם יהודים? מקום שלא משגיחים שם על כשרות. אז על זה אנחנו בעצם נעסוק היום לדעת על העניין הזה של הביצים. איך אפשר לדעת על ביצה שזה מעוף טהור, לא מעוף טהור? האם אפשר באמת לסמוך על אנשים מסוימים שהם אומרים לנו שהביצים האלה מגיעים מעוף טהור או מעוף מסוים? כל הדברים האלה זה בסוגיה שלנו. אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום. בכל מקום, עובדי כוכבים, אפילו אנשים שהם לא נאמנים. אפשר לקחת מהם ביצים, ואין חוששים לא משום נבלות, הכוונה שאפילו אם זה עופות טהורים, אבל הוציאו אותה מתוך התרנגול לדוגמה, תרנגולת שהייתה נבלה, שלא מתה על ידי שחיטה כשרה, והוציאו מן את הביצים, לא חוששים שזה ככה היה, הביצים האלה הגיעו מכזאת תרנגולת, שאז כמובן הביצים האלה אסורות. גם לא חוששים משום ביצי טרפות. לא חוששים שזה ביצה שבאה מטרפה. בסופו של דבר, רוב הם לא נבלות ולא טרפות, אז רוב העופות. לכן לא צריכים לחשוש על זה. שואלת הגמרא, ודילמה דאופתא מנינהו, אולי זה מגיע מאותם העופות הטמאים, הרי יש 24 עופות טמאים. שהתורה מונה אותם, אם זה נשר, אם זה עורב, כל אלה. אולי תחשוב שאולי הביצים האלה מגיעים מהם. הרי אמנם שבאמת הביצים, העופות הטהורים, בסופו של דבר, אנחנו אמנם לא מכירים איזה עופות הם טהורים, אבל רוב העופות בעולם, שלא מתוך ה-24 עופות של התורה, הם בעצם טהורים. אז לכן אפשר לסמוך על הרוב. אבל השאלה של הגמרא פה, אולי בדיוק הביצה הזאת שיש לנו כאן עכשיו, מגיעה מעוף טמא. עכשיו, תוספות אומר שיכול להיות אפילו בעופות הטמאים שיש רוב עופות טמאים בעולם, באותו מקום לפחות. למה? כי אמנם שיש רק 24 עופות טמאים שהתורה מונה, אבל יש גם את הסוגים שלהם. הרי כתוב למינו, למינהו, כל סוגי הנשר, כל סוגי העורבים, כל סוגי הפרס, כל סוגי האוזניה, יש כל סוג עוף, יש לו את המשפחה שלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הסוג שלו. אז בזה כן יכול להיות שיש רוב. אז לכן שואלת הגמרא, אולי זה באמת מגיע בדיוק מאותו עוף טמא. אומרת הגמרא, אמר רב הוא עד שמואל, באומר, מדובר פה שהעובד כוכבים, כשהוא בא ומגיש את הביצים לפני ישראל, של עוף פלוני. הוא אומר, אתה יודע, זה מגיע מתרנגולת, הביצים האלה. הוא אומר לו, זה מגיע מיונה. ואנחנו יודעים שהתרנגולת או היונה זה טהור. אז לכן אפשר לסמוך עליו. שואלת הגמרא, למה הוא צריך להגיד בדיוק מאיזה עוף זה, שזה מגיע מתרנגולת לדוגמה? ולמה, יספיק שהעובד כוכבים יגיד, של עוף טהור. מספיק שהוא אומר, תשמע, אני מביא לך עכשיו את הביצים האלה, אתה יכול להיות רגוע, זה מגיע מעוף טהור. למה הוא צריך להגיד מאיזה עוף זה? עונה הגמרא, אי אחי, אם הוא רק יגיד שזה מגיע מעוף טהור, איתלי, לעובד כוכבים, להשתמותי, הוא יוכל להתחמק. אומר לה, מה? אתה אומר שהביצה הזאת מגיעה מעוף טהור? מה פתאום? סתכל, אנחנו רואים על זה. אנחנו מכירים את העופות הטהורים, איך הביצים שלהם נראים. זה בכלל לא נראה כמו ביצה של עוף טהור. אז כנראה שאתה סתם משקר עלינו. אז אם הוא אמר להם, תשמע, זה ביצה של תרנגולת. עכשיו, אם אפשר לראות על ביצה, אם זה ביצה של תרנגולת או לא. ואם זה לא ביצה של תרנגולת, אז אומרים לו, תשמע, זה לא נכון מה שאתה אומר. אז הוא באמת לא יעיז לשקר. אבל אם הוא סתם אומר, תשמע, זה של איזה עוף טהור. אני אומר, בוא'נה, זה לא נראה לי עוף של תרנגולת, זה לא נראה לי עוף של יונה, זה לא נראה לי עוף של אחד מהעופות הטהורים, אז לא של ברווז, לא יודע, זה לא נראה לי. אבל תשמע, אתה לא מכיר את כל העופות הטהורים, אז אני אומר לך, זה מאיזה עוף טהור שאתה לא מכיר אותו. ואז מה נוכל להגיד לו? לא נוכל להגיד לו כלום. לכן דחוף לנו שהוא יגיד, תגיד, מאיזה עוף טהור הוצאת את זה? אני רוצה לדעת מאיפה הביצה הזאת מגיעה. לא משנה לי אם זה טהור או לא, אתה תגיד לי ממי זה, של איזה עוף. ואני כבר יודע אם זה טהור או שזה לא טהור העוף הזה. ואז העובד כוכבים מפחד לשקר. הוא יגיד שזה ביצה תרנגולת, בסוף זה נראה כמו ביצה של דוחפת, אז מה אתה מדבר? איזה תרנגולת זה? אז לכן הוא יותר יהיה אפשר לסמוך עליו. שואלת הגמרא ולבדוק בסימנים, הרי יש על ביצה, יש סימנים לדעת אם זה ביצה של עוף טהור או של עוף טמא, זה מאוד מרתק. למה אי אפשר לבדוק בסימנים האלה? מה באמת הסימנים? דתניא, ברייתא. כסימני ביצים, כך סימני דגים. מה זאת אומרת? הסימנים של ביצים זה כמו סימני דגים? שאלת הגמרא וסימני דגים סלקא דתך? סנפיר וקסקסת אמר רחמנא, מה יש לך בדגים? סימני הטהרה שלהם זה אם יש לו סנפיר, אם יש לו את האיברים של השיטה מושט, קסקסת, כמו ציפורניים כאלה שיש לו על הגוף, זה הסימנים של הדגים. הרי בביצים אין את הדברים האלה בכלל, מה הוא אף? הוא שט במים הביצה, מה זאת אומרת? יש לו קסקסים? אין לו את הסימנים האלה. אלא, אימה, כך סימני וברי דגים. יש כאלה ביצי דגים, זה נקרא, יש להם כאלה אשכולות של ביצי דגים. זה הכוונה, הסימנים של הביצים, של העופות, זה גם הסימנים של הביצים של הדגים. עכשיו, מה הסימנים של הביצים? ותניה, גבי ביצים, זה המשך של הברייתא. אלו הן סימני ביצים של טהורות, כל שקודרת ועגולגולת. זאת אומרת, כל ביצה שהיא עגולה, לא רק זה שהיא עגולה, היא גם כמו כדור. לא מספיק שזה שטוח כמו גלגל, זה צריך להיות ממש כמו כדור, מכל הכיוונים ככה שהוא כדורי כזה. זה סימן ראשון של ביצה טהורה. סימן שני, ראשה אחד קד וראשה אחד חד טהורה. מה זאת אומרת? הצד אחד של הביצה צריך להיות רחב יותר, רחב ועגול למטה, כמו קד, התחתית של הקד יותר רחב והחלק העליון יותר צר. עכשיו, החלק התחתון צריך להיות יותר רחב של הביצה, והחלק העליון צריך להיות יותר צר, יותר חד. שזה נראה כמו כזה מין קד. כשמניחים את הביצה, החלק העבה למטה והחלק הצר למעלה, זה נראה יותר סגנון של קד. החלק העליון יותר צר מהחלק של למטה. אז אם כן, זה סימן שזה ביצה באמת של עוף טהור. זה למעשה סימן שזה עוף טהור. עכשיו, אם בית ראשי הקדין או בית ראשי החדין, תמיים, אם רואים כאן ביצה ששתי הצדדים הם שפיציים כאלה, כמו שיש, זאת אומרת, כמו צד אחד של הביצה של התרנגולת לדוגמה, יש בשתי הצדדים של הביצה את אותו צורה, שתיהם חדים לדוגמה, או ששתיהם אבים, שתיהם קדים. אז זה סימן שהם תמיים. עוד סימן, אם החלבון, דיינו, הנוזל שיש בתוך הביצה, יש את היותר שקוף, יותר גוון, יותר לבן, יותר בהיר, ויש את הצד, את החלק היותר צהוב, הצבע העז יותר. הכהה יותר, זה לא ממש כהה, זה יותר עז, צהוב ככה חזק. אז החלמון זה הצבע הצהוב, והחלבון זה הלבן, כשהוא מבושל, הוא ממש לבן. כשהוא לא מבושל, אז זה כזה מין יותר בהיר, יותר שקוף כזה, זה החלבון. הסימן הוא פשוט מאוד, חלבון מלשון חלב, מה שכשמבשלים אותו הוא נראה כמו צבע של חלב, לבן, זה החלבון. והשני הוא החלמון. בכל אופן, אם הצד החיצוני הוא החלבון מבחוץ ומבפנים, והחלמון מבפנים, סימן שזה של עוף טהורה. אבל אם זה הפוך, אם חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, אם הצהוב נמצא בחוץ והלבן נמצא בפנים, אז זה של עוף טמאה. ואם חלמון וחלבון מעורבים זה בזה, זה הכל מעורבב, כמו שכשעושים ביצה מקושקשת, אז זה סימן שבידוע שהיא ביצת השרץ בכלל, לא עוף טמאה, לא עוף טהורה, זה של שרצים, הביצה הזאת. תכף הגמרא תדון, אנחנו לא מעניין אותנו כרגע אם זה שרץ או עוף טמאה, עיקר שזה לא כשר, אז מה זה משנה בדיוק של מי זה? תכף הגמרא תגיד מה החידוש שלומדים מזה שזה ביצת השרץ. בכל אופן, רואים מכאן שיש סימנים על ביצה לדעת אם זה מגיע מעוף טהור או לא. אז מה הבעיה? אתה נמצא עכשיו באיזה טרמינל, באיזושהי מדינה בחוץ לארץ, שאין שם יהודים, אין שם בית חב"ד לצורך העניין, ואתה לא יכול לדעת האם יש פה איזה ביצה שהיא למעשה ביצה כשרה או לא, אז תסתכל, מה הבעיה? פתח את הביצה, תסתכל עם החלבון בחוץ, יפה, לפני שפתחת, תסתכל האם ראש אחד עבה, ראש אחד צר, למה לא תוכל לסמוך על זה ולדעת שהביצה הזאת תקשרה? אומרת הגמרא, לא צריך עד החתוכות, מדובר פה שנחתך, ואתה לא יכול לראות את הצורה של הקליפה, זה נחתך הביצים האלה. שואלת הגמרא ולבדוק בחלמון וחלבון. בסדר, אז פתחו את הביצה, תסתכל. אנחנו לא יכולים לראות אם ראש אחד עבה, ראש אחד צר. סימן ראשון ירד מהפרק, אבל עדיין יש פה את הסימן השני. חישוב פתוח, תסתכל האם החלמון בחוץ או בפנים, מה הבעיה? לבדוק בחלמון ובחלבון. עונה הגמרא, מדובר פה בתרופות בקערה, מדובר פה שזה כבר נהיה ביצה מקושקשת, כבר נהיה טרוף בתוך קערה, אז מה עכשיו תבדוק? אתה לא יכול לראות מה היה בחוץ, מה היה בפנים. עכשיו שתיהם מעורבבים. וחיי גבנה מזבנינן מנהיו. ושואלת הגמרא, אם זה ביצה מקושקשת, אסור בכלל לקחת את זה, גם אם זה בטוח מעוף טהור, אסור לקחת מאנשים שאינם יהודים, ביצה שהיא כבר מעורבת. והתניא, אין מוכרין ביצת אפילו עוף של טהור. מתישהו טריפה לעובד כוכבים. ואדם יש לו לול, משק, עם ביצים, ואחת מהעופות, בסופו של דבר, נהייתה טריפה, איזושהי צורה. נכנסה איזו חולדה ונגסה לה בראש, חתכה את קרום המוח של התרנגולת. עכשיו, יש פה את הביצים של התרנגולת הזאת, מה עושים איתם? אפשר לתת את זה לעובד כוכבים, מה הבעיה? אבל הכלל הוא שאם מוכרים להם ביצים של טריפה, אסור למכור להם ככה תבניות ביצים כמו שהם. אלא, אם כן, תרופה בקערה. צריכים שזה יהיה לעשות את זה כמו שאומרים, היום אפשר להשיג את זה גם במפעלים. כאלה מין קופסאות של ביצה שהיא כבר מקושקשת מראש. ביצה מקולפת, מעורבבת, ככה בתוך קופסה. אל תמכור לו את אבניות ביצים. מה הבעיה? כדי לא... מיד הברייתא ממשיכה. לפיכך, אין לוקחים מהם ביצים תרופות בקערה. עכשיו, כשיהודי בא, רוצה לקנות מעובדי כוכבים ביצים. אם הבן אדם מגיע עם הכללים שאנחנו יודעים איך אפשר לקנות מעובדי כוכבים ביצים, הוא לוקח, צריך שהעובד כוכבים יגיד לו בדיוק מאיזה אוף זה, בדיוק מאיזה אוף מגיעים הביצים האלה, ואז אמרנו שהברייתא סוברת שזה כשר. כן? אז בכל אופן, אז זה אפשר, אבל אם העובד כוכבים בא ומוכר לנו ביצים שהן כבר כלופות וכבר מורבבות, זה אסור לקחת מהם. לכן, כשהולכים ומוכרים לעובדי כוכבים ביצים מטריפה, אז מוכרים להם את זה מלכתחילה כשזה מעורבב כבר. וברגע שזה מעורבב, יהודי בחיים לא ילך לקנות מהם ביצים מעורבבות, כי יש לנו תקנה נוספת שאסור לקנות מעובדי כוכבים ביצים מעורבבות. ואז אנחנו מכסים את כל הבעיות. אנחנו מרוויחים פה צד אחד, אנחנו לעובדי כוכבים לא נותנים ביצים של טריפה, כדי שיהודי לא יבוא ויקשל כשהגוי ילך למכור לו את זה בחזרה ליהודי אחר. היהודי האחר הולך קונה ביצים, חושב שזה ביצים כשרות, הוא לא מבין שזה באמת ביצים של תרנגולת, אבל התרנגולת הזאת הייתה טרפה. אז אנחנו, איך אנחנו לא מגיעים לכזה תקלה? ברגע שאנחנו לכתחילה מביאים לעובד כוכבים את הביצים כשהן מעורבבות, ואנחנו מתקנים תקנה שכל עם ישראל חייבים, אסור להם לקנות מעובדי כוכבים ביצים טרופות, אז אין לנו שום בעיה שיהודי בחיים לא יקנה ביצה של טרפה מעובד כוכבים. אבל בכל אופן אנחנו רואים מפה שלא יכול להיות שאנחנו קנינו מעובדי כוכבים ביצה שהייתה מעורבבת בקערה, כי הרי אסור לקנות מהם כאלה ביצים, אז מה הבעיה לבדוק את סימני הביצים? לראות האם החלמון בחוץ או החלבון בחוץ, לבדוק האם ראש אחד קד, ראש אחד חד, ואז אפשר יהיה לקנות מהם. עונה הגמרא, אלא אמר רבי זירא, סימנים לאו דאורייתא, הם לא הלכה למשה מסיני. כל המושג הזה שיש פה סימן לביצה, האם זה של עוף טהור או לא, אנחנו, יש לנו את הסימנים האלה, אבל זה לא באמת הלכה למשה מסיני שאפשר להסתמך על זה ב-100%. דהי לא תימה, אחי, כי אם לא תאמר ככה, אלא תגיד שכן אפשר לסמוך על הסימנים האלה, יש לי איך יכול להיות בכלל ספקות בעופות אם הם טהורים או טמאים? דאמר רב אסי, שמונה ספקות בעופות, אני יש שמונה עופות שיש להם ספק האם הן טהורות או טמאות. לבדוק בביצים בידוד, תבדוק איך הביצים שלה, שהן מטילות, איך הן נראים, האם ראש אחד קד, ראש אחד חד וכולי, כל סימני הביצים. אם זה סימנים של עוף טהור, סימן שהעוף עצמו הוא טהור. ואם הסימנים האלה של ביצה של עוף טמא, אתה יודע שהעוף הזה הוא טמא. אלא שמה, מן הסימנים לאו דאורייתא, מזה אני רואה שהסימנים של הביצים זה לא באמת דבר שאפשר להסתמך עליו בצורה מדויקת ומוחלטת. אלא למה הלכת הקטן אלא? למה באמת בכל זאת יש את הברייתא שמלמדת אותנו את הסימנים של הביצים אם הם מגיעים מעוף טהור או לא? אחי כאמר, אם בית ראשי הקדין, אם שתי הצדדים של הביצה הם כמו קד, הם אבים, או בית ראשי החדין, או ששתי הצדדים הם דקים וחדים, אז זה ודאי שיתמאה. או שחלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, שזה גם כן סימן של ביצים שהן טמאות, אז ודאי טמאה. אבל אם ראשי אחד, אם ראש אחד של הביצה הוא חד, וראשי אחד, הראש השני של הביצה הוא קד, וגם חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים, פה אנחנו לא לגמרי סומכים שזה של עוף כשר, אבל אלא אם כן זה בתוספת, ואמר לך של עוף פלוני. אומר לך, תראה, הביצים האלה מגיעים מתרנגולת של עוף פלוני. הוא לא אומר לך תרנגולת כשרה, לא כשרה. הוא לא המורה הוראה של אף אחד, הוא לא הולך לספר לך אם זה כשר או לא כשר. הוא רק בא אומר לך, תשמע, אני אומר לך שהביצים האלה מגיעים מתרנגולת. נקודה. תרנגולת רגילה שמותרת. ואתה יודע שזה טהור הוא, התרנגולת הזאת. שזה עוף טהור, סמוך עליהם, אז אתה יכול להסתמך על זה שהעובד כוכבים אומר לך שזה של עוף פלוני שאתה יודע שהוא טהור, זה שאתה רואה שבביצים האלה יש את הסימנים באמת של, של ביצה של עוף טהור, שצד אחד עבה יותר, צד אחד חד, שהוא כדורי, שהחלבון מבחוץ והחלמון מבפנים, ואז אתה יכול לסמוך באמת לקנות כזאת ביצה. אבל בסתמה לא תסמוך עליהם. סתמה מביא לך ביצים ואתה רואה שיש באמת את הסימנים של ביצה טהורה, אל תסמוך, למה? דאיקה דאור ודדם אל דיונה. יש ביצים של עורב שגם דומים לביצים של יונה, ואז הוא ייתן, יכול להיות שהוא נותן לך ביצים של עורב, ואתה חושב שזה ביצים של יונה, ואתה תסמוך לאכול את זה, ובאמת, זה ביצים שאסורים. אמר מר, למדנו בברייתא, חלבון וחלמון מעורבים, זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ. אם אתה רואה שהחלבון והחלמון מעורבבים יחד, סימן שזה ביצה של שרץ. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? למה לא כתוב סתם? שאם זה מעורבבים, אז גם כן זה ביצה טמאה שאסורה באכילה. אמר רב עקיבא בר חמא, לומר שהיא עם רקמה, עם האיברים שלה, שכבר בתוך הביצה כבר התחילו להירקם, הרי ביצה בסופו של דבר יוצא מזה אפרוח, יוצא מזה גוזל. אז אם אתה רואה שהביצה הזאת, כשפותחים אותה, רואים שכבר התחילו להיות שם ריקום של, של, של גוזל או של אפרוח, ונקבע, נהיה שם איזשהו נקב, אפילו נקב ממש קטן, שיכול לגעת, עם הנקב הקטן הזה, יכול להכניס את האצבע ולגעת בריקום הזה של הגוזל או של האפרוח, בכעדשה מטמא, אז זה כבר מטמא בשיעור של כעדשה כמו שרץ, כי זה כבר נקרא כמו שרץ. סתם ככה ביצה של שרץ עדיין לא מטמא, אבל ברגע שהביצה הזאת היא של שרץ וכבר התחיל לרקום שם את הגוזל של השרץ או את האפרוח של השרץ, אז אנחנו למעשה מטמאים את מי שנוגע בזה, אפילו אם יש שם סך הכל גודל של כעדשה, מי שנגע בזה יהיה טמא כמו שהוא נגע בשרץ חי. שאלת הגמרא, מתקיף לרבינה ודילמה דנחש היא, אולי זה באמת ביצה של נחש, שהביצה של נחש לא מטמאה בקדשה, זה לא אחד מהשרצים. כי הרי גם הביצה של הנחש מעורבב החלבון והחלמון יחד. אלא אמר רבה, שאם רקמה ואכלה, לוקה עליה משום שרץ השורץ על הארץ. אם האדם הלך ואכל מביצה שהחלמון והחלבון מעורבבים, שזה בוודאות ביצה של שרץ, ביצה של שרץ, אז אם האדם הלך ואכל מזה, אז צריכים להטרות בו, כשרואים אותו בא ואוכל, לא משום אוף תמה, אלא משום שרץ השורץ על הארץ. כי כשבאדם עושה מעשה אסור ובאים להטרות בו כדי שהוא לא יעשה את זה, ואם הוא חלילה יעשה, הוא יקבל עונש, הוא לא יקבל עונש אלא אם כן יתרו בו באמת על המצוות לא תעשה, שאותה הוא הלך באמת לעבור. אבל אם באדם הולך ועובר, אדם בא לאכול ביצה, בא לאכול שרץ, ואומרים לו, אתה הולך אוכל אוף תמה, הוא לא יחייב אחר כך עונש, אם לא יתרו בו במפורש, אל תאכל שרץ. מכיוון שהביצים האלה הם של שרץ ולא של אוף תמה, אז רק אם יתרו בו, אל תאכל ואל תעבור משום שרץ השורץ על הארץ, רק אז הוא יקבל מלכות אם הוא כן הלך ואכל מזה. שאלת הגמרא, יחי, מה עיר דטמאה? אם כן, שאלת השאלה, למה צריך להגיע לזה שזה ביצה של טמאה בשביל שהוא יעבור משום שרץ השורץ על הארץ? אפילו זה תאורה נמי, אפילו ביצה תאורה, אפילו אפרוח של תרנגולת. אם אדם הולך ואוכל מהאפרוח לפני שהוא נהיה מוכן, שעדיין בתוך הביצה, אפילו אפרוח, כשעדיין בתוך הביצה, אפרוח כבר מוכן, רק כשעדיין בתוך הביצה, אדם הלך ואכל מהאפרוח הזה, הוא גם כן יהיה חייב משום מצוות לא תעשה. מאוד מעניין, דתניה, כל השרץ השורץ על הארץ, המצוות לא תעשה הזאת באה לרבות אפילו אפרוחים של ביצה טהורה, שלא נפתחו עיניהם, שכבר מוכנים, רק עדיין לא נפתח להם העיניים. אז זה עדיין נקרא, כל השרץ השורץ על הארץ, מי שאוכל מזה, אפילו של עופות טהורים, אז אם כן, למה צריך להגיע דווקא לשרץ? עונה הגמרא, באמת, באמת, כשאוכלים מאפרוח שלא נפתחו עיניו, לא עוברים משום כל שרץ השורץ על הארץ, אלא זה רק מדרבנן וקרא אסמכתא באלמא. זה רק מדרבנן, הפסוק הוא רק רמז וסמך בלבד. זה לא באמת שהוא עובר על המצוות לא תעשה הזאת, זה לא באמת שהוא יקבל את המלכות, אבל למעשה שרץ, אם אדם ילך ויוכל ויתרו בו, אדוני אל תאכל, זה שרץ השורץ על הארץ, אתה עובר על לא תעשה, אז הוא כן יקבל מלכות. ולכן צריך לדבר על שרץ, בגלל שבאמת אמנם שבן אדם הולך ואוכל מאפרוחים שלא נפתחו עיניהם ומדיין בקושי יצאו מהביצה, אז באמת הוא גם כן איזה איסור, אבל זה רק איסור מדרבנן, זה שלומדים את זה מהפסוק זה רק רמז. אבל אם אדם ילך ואוכל שרץ ממש מביצה של שרץ וכבר התחיל הריקום של האיברים של השרץ, אז הוא יבוא ממש משום השרץ השורץ על הארץ, קבל על זה מלכות אם יתרו בו על עליו הזה. אומרת הגמרא תנו רבנן ברייתא, גאולי ביצים, אם יש ביצה טהורה של טהורה וביצה של טמאה שהתבשלו יחד, מותרות. למה? מכיוון שהביצים האלה רק נחשבים כמו מים, הם לא נותנים טעם בביצה הטהורה. הביצה הטמאה לא נותנת טעם בביצה הטהורה. יש כלל שבתערובת, מתי דבר אסור אוסר דבר מותר? כשהדבר האסור נתן טעם בדבר המותר. אבל במקרה שלנו, הביצים הטמאות, הם נחשבים כמו מים באלמה, והם לא נותנים טעם בביצים הטהורות. ביצים מוזרות. מה הכוונה? ביצים שהטילה אותה התרנגולת, לא על ידי שהיא הייתה ביחד עם התרנגול, עם הזכר, אז הם בחיים לא יצא מהם מפרוח. גם אם התרנגולת יישב עליהם כל ימי חייה, לא יצא מזה שום מפרוח. אז נפש יפה תאכלם. אדם שלא נגעל מלאכול דברים שהם לא הכי נראים טוב, הוא יכול לאכול את זה, גם אם התרנגולת ישבה על זה הרבה זמן, בכל זאת זה לא נהיה, לא נאסר, וזה מותר. נמצא עליה קורט דם, אבל אם רואים בפנים, בתוך הביצה שיש טיפת דם, בכל זאת מותר לו לאכול את השאר, רק זורק את הדם ואוכל את השאר. למה? כיוון שזה ביצים שהם לא נעשו על ידי זכר של התרנגולת, שלא באו לתרנגולת בעקבות שהיא הייתה ביחד עם התרנגול, לכן בסופו של דבר הביצה הזאת לא יכולה להוציא אף פעם מפרוח, אז לכן גם אם יש לה טיפה דם, זה לא אומר שמתחיל להיווצר כאן מפרוח, וזה לא נאסר הביצה הזאת, רק מורידים את החתיכת דם הזאת, את הטיפה דם, ואוכלים את שאר הביצה. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, מה שאנחנו אומרים שהוא זורק את הדם ואוכל את השאר, והוא שנמצא על קשר שלה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין. מדובר פה דווקא שהדם נמצא על הקשר של הביצה. איפה יש בביצה קשר? אז רש"י פה מלמד אותנו. והוא שנמצא הדם על הקשר שלה, הוא זרע של תרנגול הקשור בראש הקד של ביצה. זה הזרע של הזכר תרנגול שקשור בראש הקד, שזה החלק הרחב יותר של הביצה, ומשם יצירת האפרוח מתחלת. מי שבקיא קצת יותר בביצים רואה, יכול להתבונן ולראות שיש מין כאלה, מין נקשר כזה, מין, זאת אומרת, החלבון הוא לא, המרקם שלו הוא לא ממש אותו דבר בכל הביצה, אלא יש בצד של הקד, בצד העבה יותר, יש איזה סוג של נקשר קצת, החלבון נקשר קצת בתוך עצמו, שזה סוג של, זה ממש, זה נקרא הקשר. הקשר ש... זה זרע של התרנגול שקשור בראש הקד של הביצה, ומשם יצירת האפרוח מתחלת. וכיוון זה עדיין הוא שם, כיוון שהדם עדיין נמצא בתוך אותו קשר, אז לכן לא נתפזר בשאר הביצה, לכן הוא עדיין לא נחשב שהוא הגיע לשאר הביצה, ולכן זה מותר. אילכך אוכל השאר, אבל אם נמצא על החלמון של האדם הזה, כולה, כל הביצה אסורה, כי זה כבר התערבב בהכל, כדי לפרש לכמה דשד התיכלה בכולה, דהיינו נתפשט הקלקול בכולה, הקלקול של האדם והתפשט בכל הביצה, ולכן הכל נאסר אפילו עם הטיפת דם הזאת, ולא יועיל להוציא את הטיפה ולאכול את השאר. תנאי דוסטאי אבוע דרבי אפטוריקי, לא שענו אלא שנמצא על החלמון על החלבון שלה, דווקא אם זה נמצא במקום הקשר כמו שהזכרנו קודם, במקום של הקשר במקום הקד, אבל אם נמצא על חלמון שלה, אם זה נמצא לא במקום הקשר, אלא בשאר החלמון, אז אפילו ביצה כולה אסורה, וזה לא יועיל להוציא את הטיפת הדם שיש. מה הייתה? מה יש? עד התיכלה בכולה, בגלל שהקלקול כבר התפשט בכל הביצה. יש גרסה שגורסת את אותו דבר, רק בצורה שונה. אמר לרב גביע מביקתי לרב אשי, איפכא תני תנא קמיה דאביי, שאם נמצא דם בחלמון, הוא אמר לו שזה יהיה כשר, ואביי הוא דתרצניא ליה אחי, והוא אמר לו שזה דווקא כשזה בקשר של החלבון, כמו שאמרנו, בקשר של החלמון, כמו שאמרנו, אבל לא בכל מקום. בקשר של החלבון, כן? אם נמצא בקשר של החלבון, אמר לו רק אז זה יהיה כשר. כן, בכל אופן, כמו שאמרנו, לדייק, הביצה צריכה להיות, הטיפה דם צריכה להיות בחלבון, בחלבון, לא בחלמון, בחלבון, במקום של הקשר, בצד שהביצה יותר עבה, בצד שהוא קד, שם שבמקום של, של הזרע של התרנגול. אמר חזקיה, מניין לביצת טמאה, הכוונה ביצה של עוף טמא, מניין שהיא אסורה מן התורה. מי אמר, בעצמתו, שזה ביצה של עוף טהור, מי אמר שביצה של עוף טמא בכלל אסורה? אני אביא לך מקור מן התורה שנאמר, כתוב לגבי העופות הטמאים, אחד מהם כתוב, ואת בת היענה. הבת של היענה, יענה מביאה ולדות, יענה מביאה ביצים. אז אם כן, מה זאת אומרת ואת בת היענה וכי בת יש לה ליענה? אלא איזו שנאסרה, איזו זו שנאסרה, זה ביצה טמאה של עוף טמא. הבת כאן באים לאסור את הביצה. הביצה זה בעצם הבת, וזה בא לאסור את כל הביצים של העופות הטמאים. שואלת הגמרא, ודילמה היינו שמי הוא, אולי יענה נקראת בת יענה, זה השם שלה. לא סל כדעת, אתה אומרת הגמרא, זה לא יכול לעלות על דעתך ככה. כתיב בת עמי לאכזר, שהעם ישראל כאילו אמרו עליהם שהם אכזריים, כמו מי כמו יענים במדבר, רואים שיענה קוראים לה, לא בת יענה, לא כתוב כמו בנות יענים, כמו יענים במדבר, סימן שהשם שלה זה יענה, והבת יענה זה הביצים. שואלת הגמרא, ולא, וכי לא נקראת בת יענה, יש פסוק שכן כתוב עליה בת יענה, והכתיב, עשה מספד קטנים, והבל כבנות יענה, זאת אומרת שהם באים לומר, במקרה מסוים שרוצים לעשות אבל, כמו שבנות יענה עושות אבל. מה, לבנות יענה זה הכוונה לביצים של יענה? מה, לביצים של יענה יכולים לעשות אבל? יש להם פה שהם יכולים להתאבל? לא, אז מדובר פה על היענה בעצמה. אז רואים פה שקוראים לה בת יענה, זה השם של הבת יענה, וזה לא הביצים שלה. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא כי יענה זו שמתאבלת על בניה. מה שכוונה אבל כבנות יענה, הכוונה כמו אבל שמתאבלים על בנות יענה, כמו שהיענה מתאבלת על בניה, אבל באמת קוראים לה רק יענה, והבנות יענה זה כבר הביצים. שואלת הגמרא, והכתיב, כשבבל החריבה, בנבואה של חורבן בבל, כתוב שם, ושכנו שם בנות יענה, אז רואים מכאן שהשם של העוף זה בנות יענה. עונה הגמרא, שם קודם כתוב, שישכנו שם ציים ואוכים, שזה סוגים של חיות, כתוב שהם ישכנו כי יענה זו ששוכנת עם בניה. הכוונה, כבנות יענה, הכוונה שהאוכים והציים, שזה שתי החיות שמוזכרים בפסוק קודם, ישכנו בבבל. כמה הם ישכנו בבבל? כמו שהיענה שוכנת עם הבנים שלה ושומרת עליהם כל הזמן, ככה הציים והאוכים יהיו כל הזמן בבבל בשממונה. שואלת הגמרא, והכתיב תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה. אז אם כן אנחנו רואים מפה שבנות יענה מכבדות, אז זה סוג של עוף, זה לא הביצים. ויש על כדתך ביצה, ביצה בת מימר שירה היא. אם תאמר שבנות יענה הכוונה לביצים של היענה, מה הם יכבדו את הקדוש ברוך הוא בשירה, מה ביצה יכולה לשיר? מה פתאום? אלא אומרת הגמרא, באמת אתה צודק, כתיב היענה. וכתיב בת היענה, ובת היענה זה גם כן יענה, זה השם שלה, אתה צודק. ושאני אחה לגבי העופות האסורות, שבת היענה זה לא הכוונה יענה בעצמם. למה פה זה שונה משאר המקומות שבדרך כלל בת יענה זה יענה, וכאן בת היענה הכוונה לביצה? שאני אחה דפסק ספרה לשתי תיבות, כיוון שהסופר צריך לכתוב בת יענה בשתי מילים שונות. תכף הגמרא תדון שהרי בכל מקום זה ככה. שואלת הגמרא הוא מדפסיק, לאור, ספרה, בתאות תיבות, שמה מנטרי שמות נינו? מה, ואם כתוב, הסופר כותב את המילה בשתי מילים, זה אומר שזה באמת שתי מילים? אלא, מעתה, את כדר לעומר. המילה כדר לעומר זה בעצם שם של אחד מהמלכים. וגם שם מחלקים כדר, ואחרי זה לעומר. דפסק לו ספרה בתרי. הסופר כותב את זה בתור שתי מילים. הכנה מדתר תשמי נינו, וגם פה תגיד שזה שמות, זה שתי שמות. מה פתאום? זה הרי שם אחד. אומרת הגמרא, המרי יש הבדל. אתם, בשתי תיבות פסיק לו, בשני שיטין לא פסיק לו. כדר לעומר, אפשר לכתוב את זה באמת בשתי מילים, אבל אי אפשר לכתוב את זה בשתי שורות. אי אפשר לכתוב כדר בסוף שורה אחת, ולעומר בתחילת שורה חדשה. לא, צריך לכתוב את הכל בשורה אחת, כי זה מילה אחת, זה שם אחד. אבל הכה בבנות היענה, אפשר אפילו לכתוב את זה בשתי שורות. אפילו בשני שיטין נמי פסיק לו, אפשר לכתוב את זה גם בשתי שורות. אפשר לכתוב בנות, מילה אחת, בשורה אחת, ואחרי זה תתחיל שורה חדשה, יענה, סימן שזה באמת בתורה, מה שכתוב בת יענה לגבי העופות הטמאים, זה בא להגיד שגם הבת יענה, דיינו הביצה של היענה, גם היא נאסרת. וכאן המקור שביצים של עופות טמאים אסורים גם כן באכילה. עד כאן השיעור על דף סמך ד'.